טוב, אנחנו בספר ויקרא בעמוד 195 בתנ"ך, שהוא פרק י"ט. שם יש הרבה מאוד מצוות פרטיות, הסברנו קצת, כן? מה הקדושה ואיך זה התפרטות של עשרת הדיברות. אנחנו לא נלמד את כל המצוות כולן, אבל יש כמה דברים שכדאי לשים לב עליהם. קודם כל פסוק 11, פסוק 11, אולי פירן, פסוק ה', כל זאת. וכי תזבחו זבח של עמים לשם, לרצונכם תזבחו. מה פירוש לרצונכם? לא, מה פתאום? רש"י בכמה מקומות כותב כל לשון, אין פה עוד אור? לא יודע. כל לשון, זהו, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. הפישמינט. כן, תחלת רש"י כתב, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. תחלת אצל רש"י. זה נראה ברור. אם רש"י כתב לך תרגום, זה כדי שיהיה לך ברור. זה אפזמן. אפזמן. זאת אומרת, הרגעה, ריצוי. להרגיע, מה? להיות רצוי לפני מישהו אחר. אז זאת אומרת, וכי תזבחו זבח של עמים לשם לרצונכם, כלומר כדי שאתם תהיו רצויים לפני השם, תזבחו. זה כמו כעס ורצון. קשה לכעוס ונוח לרצות. מה זה לרצות? להתרצות. אבל למה זה נאמר כאן? לרצונו לכפר עליו.
בשיעור הקודם אמרת שרצון ולרוץ זה אותו שורש.
כן.
לרוץ זה דווקא בדיוק הטף להרגעה.
נכון. זה רצון שבמקרא וזה רצון שבלשון חכמים. העברית, העברית של חז"ל, ודאי, איננה העברית של התנ"ך. למשל, כשבתנ"ך מישהו אומר אני רוצה, איך הוא אומר את זה? איך בזמן התנ"ך היו אומרים אני רוצה? חפץ, יפה. אמר רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שנאמר השם חפץ. עכשיו, וכי תזבחו, אבל בואו צריך להגיד למה זה נאמר ככה, כן? וכי תזבחו זבח של עמים לשם, לרצונכם תזבחו, ומכיוון שלרצונכם תזבחו, יש הלכה שיוצאת מזה, תודה, וזה ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף.
לרצונכם זה לרצות את השם, נכון?
כן, לרצות את השם. לרצונכם תזבחו, והתוצאה היא ביום זבחכם יאכל וממחרת. אם זה לא היה לרצונכם, אז לא היה נאכל ביום הזבח ולמחרת, אלא היה נאכל רק ביום הזבח ובלילה שאחריו. כי מה ההבדל בין שלמים לבין שאר הקורבנות, תגיד לי? מה עושים בשלמים? כן, נכון. מה אוכל הישראל? מה שהוא היה אוכל גם אם זה לא היה בהמת קורבן. שבכל מקרה הוא לא נותן את זה, גם היום אנחנו נותנים זרוע לחיים וקיבה לכהן. לא. לא. את החלב והדם, שממילא אסור לאכול. זאת אומרת, אין שום הפסד בשחיטת שלמים לעומת בהמת חולין. נכון? מה? יש עוד דבר אחד, שבכבש, אז העלייה שבחולין נאכלת, בקודשים אינה נאכלת. מה? לבעלים.
העלייה איננה נאכלת.
היא למזבח.
היא עולה למעלה?
כן, כמו החלב. כן, זה המקרה היחיד. זה הדבר היחיד, העלייה. אז אם אתה כל כך רוצה לאכול עלייה, אתה צריך לאכול חולין. אבל אם אתה לא רוצה לאכול עלייה, אז סך הכל, כל השאר, אתה... אתה מה זה עלייה?
כן.
למה יש קוץ בה? אפילו לא ראית עלייה מימיך, אני ראיתי. העלייה זה גוש כזה של שומן שבזנב, ויש לו עוקץ קטן שמחבר אותו אל הגוף. אז כשאתה רואה את העלייה, זה נראה כמו גוש שומני עם צ'ופצ'יק כזה, קוצני. יש קוץ בעלייה, תמיד. כן, עלייה וקוץ בה.
זה מחבר אותו לגוף?
כן, מחבר אותו לזנב, כן. אז זה נקרא עלייה וקוץ בה.
העלייה היא הזנב בעצם.
נכון, היא הזנב. לא, מחבר אותה לגוף. כן, כבר. כן, מחבר אותה לגוף. אז יש שם איזה חלק קצת...
תפוח לעץ.
בדיוק, זה העוקץ. אז העלייה וקוץ בה זה ביטוי שבא מן המציאות. עכשיו, בכל מקרה, אם אני רוצה לאכול בהמת שלמים, אני לא מפסיד בעיקרון כמעט שום דבר. לכן, זה גם לרצונכם, במובן הזה שאם יש ריצוי בין שניים, אז הם אוכלים ביחד. ולכן הסעודה היא משותפת. אני אוכל בשולחנו של מקום. מה שאני ממילא הייתי אוכל, אבל מחוץ לשולחנו של מקום. עכשיו, התוצאה היא שביום זבחכם יאכל וממחרת. כי מהו סדר הזמנים בהלכה? מתחילים את היום, מן הלילה או מן היום? מן הלילה, למה? והערב היא בוקר. מה זה אומר שמתחילים מן הערב ממשיכים בבוקר? שהזמן הוא אופטימי. הולכים מן היעדר אל ההוויה. אז כל דבר מתחיל בחושך, מסתיים באור. מתי לא? בקורבן. למשל, קורבן חטאת או עולה, קודשי קודשים, שחיטתן בצפון, כלומר בצד הלא מושלם של העולם, והם עולים לגבוה, ואני לא שותף בזה. כן? אני לא אוכל מן העולה. אז וקודשי קודשים, שאני כן אוכל אותם, לא אני, אבל הכהן אוכל, ולא הבעלים, אז זה ביום ולילה שאחוריו, נכון? נחלים ליום ולילה. לא ליותר מזה. למה? כי מתחילים בהוויה, ממשיכים בהיעדר. נכון? הרי מה זה קורבן? לוקחים משהו שחי, מעלים אותו. אז זה מהיום אל הלילה. כן? והשלמים זה קצת ככה, קצת ככה. אז זה יום ולילה מצד שזה קרב לשם, זה לילה ויום מצד זה שאני אוכל. לכן, כיוון שזה לרצונכם, תסבחו, ביום זבחכם יאכלו ממחרת. לשני ימים ולילה אחד. הבנת?
לרצונכם תסבחו זה...
שאתם שותפים בשולחנו של מקום.
זה יום וערב.
ההקרבה קרה יותר מאשר
האכילה. ההקרבה זה לוקח דקה וחצי. מרגע, מההתחלה עד הסוף זה דקה וחצי.
טווח ההקרבה.
מה זאת אומרת?
ביום ולילה?
זה לאכילה. חטאת, נאכלת הכהנים, נכון? מתי הכהנים אוכלים אותה? באותו יום, ובלילה שאחריו.
כשכתוב פה,
גם
זה
יתרחם,
זה
לא...
קודשי קודשים.
זה קודש קודשים. חטאת זה קודש קודשים.
עולה וחטאת?
כן, זה השם. והשלמים זה קדשים קלים. מה יש בקדשים קלים? שהם נאכלים גם לבעלים, ליום ולילה ויום שאחריו. חוץ ממקרה אחד, הפסח.
כשאומרים מוקרבים ליום ולילה?
נו.
אומרים מוקרבים ליום ולילה.
נאכלים ליום ולילה.
ומה זה, מה
טווח
הקרבה שלהם?
אני לא יודע מה זה טווח הקרבה.
מאיזה שעה מותר
להקריב? רק ביום.
מתי?
מעלות השחר, כלומר, מאחרי קורבן התמיד עד לפני התמיד של בן הארבעים.
בין שני התמידים.
בין שני התמידים מותר להקריב. בסדר? חוץ מקרה אחד שאנחנו מקריבים אחרי התמיד, זה בקורבן פסח. שנאמר ושחטו אותו כל קהל הדוד מישראל.
בין
הארבעים. אז קודם כל מקריבים תמיד, ואחרי זה את הפסח. אז זה לא טווח ההקרבה, זה זמן ההקרבה. תן. ביום שחר יחד ומחרות, מחרות נותר, ביום שלישי, אבל יש יישרף.
מה זה, נאכל לי יומיים?
אתה יכול לאכול אותו ביומיים האלה. נגיד, שחטת כבש. יש לך משפחה, אני יודע, אתם 10 אנשים. אז זה כבש, מה זה כבש? ענק. אז זה לוקח זמן לשאכול את זה. אתה וילדיך ועבדיך אנשים וכולה, צריך לאכול פרה שלמה, הביאו פשוט
חייבים
לאכול, חייבים לגמור פעם, לא יודע, סתם תכה להוציא קודשים לבית השריפה, לא יפה. ואם האכול יאכל ביום השלישי פיגולו לא ירצה. כן, מה זה אם האכול יאכל ביום השלישי פיגולו? מי מעלה בדעתו לאכול ביום השלישי? עובדי עבודה זרה היו עושים את זה.
למה?
מה? זה היה כמין זלזול. יש בספר הושע מדבר על דרכי עבודה זרה של ישראל, וכתר מחמץ תודה וביום השלישי זכרה משהו כזה. יש פה, יש שאין חיבת הקודש. חיבת הקודש גורמת שבכל זאת יש איזו זריזות. אם זה כבר ביום השלישי, כבר אין זריזות.
למה אי אפשר לראות את זה כמישהו שלא רוצה
להתפרט,
הוא אוכל ואוכל 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 וממליח, ושישר לו גם למחה ומשמר?
אז זה לא כך.
טוב. עכשיו, איפה מטריבים את השלמים? גם כן בצפון?
שלמים? לא. מה, זה לא מביא, את לא מתפעלת שחרית? הרי לפני שחרית, לפני הודו, אנחנו אומרים איזה הוא מקומן של זבחים. כן, נאכלים, שוחטים אותה בכל העזרה ונאכלים בכל העיר.
איפה מקריבים את הדם ואת החמר?
היה שחיטתן או הקרבתן או אכילתן? שלושה דברים שונים.
הקרבתן
זה במזבח.
באיזה שיזובית שלו?
לא, ארבע קרנות, זה בסדר. טוב, אפשר להמשיך. ובקוצריכם, קיצר הצרכם. מה?
אם אתה מסתכל, סליחה, אני מסתכל על ויקרא, פרשת צו. מה מחדש לנו שזה נראה מאוד כמעט זה?
זה בא להוסיף את את השורה של התאחדות של החיים האלוהיים עם החיים. אז זה השבת, נכון? מה כתוב לפניכם? כל הסדר של של המצוות האלה זה להראות את טבעיות החיים עם המצוות. שבתותיי תשמורו, ומה עושים בשבת? אוכלים. אז אם אני רוצה לאכול טוב בשבת, יש לי עצה. אני יכול לסבוח שלמים לפני השבת ולאכול אותו במשך השבת.
מה?
מה זאת אומרת? שהשבת לא, איננה רק זמן נורא של עצירת המלאכה, זה הזמן שבו אפשר לאכול קודשים. נותנים לך עצה, מה לעשות בשבת? לאכול.
איפה אוכלים
את השלמים? כמה רחוק אפשר לתת? בכל העיר. ובזמן השופטים, לא, בזמן היתר במות, אז בכל מקום שהיה במה, אפשר לאכול. ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלה בנת. כן, פסוק 11, יש פה משהו חדש. לא תגנוב. מכאן שאסור תגנוב, נכון? מכאן שאסור לגנוב. מה אסור לגנוב?
בעשרת דיברות זה אנשים.
בעשרת הדיברות מה שכתוב לא תגנוב זה אנשים. אסור לגנוב אנשים. בו מה שכתוב זה לגנוב כל דבר אחר חוץ מאנשים. אדם שגנב, על איזה איסור הוא עבר? הוא נכנס לבנק, שדד, יצא. על מה הוא עבר? לא, לא, לא ראו אותו. מה? הוא עבר על לא תגנוב, הוא לא על לא תגנוב. בסדר, לא תגנוב זה אם הוא חטף מישהו.
לא יכול ללמוד את זה מכאן
וחומר? לא, אין עונשין מן הדין, אין מזהירין מן הדין.
מאיפה
למדו? לא לומדים אזהרות חדשות מכאן וחומר, אין מזהירין מן הדין.
למה?
בגלל שכאן וחומר זה לימוד כולו שכלי, אז אנחנו לא סומכים על שכלך האנושי כדי לחייב עונש גם. לא, גם דין ואמונות. אין עונשית מן הדין. יש תוספות על זה בתחילת בבא קמא. עיין שם. היטב, באורך. בסדר?
לא תגנוב של עשרת דיברות, תורשים שזה בני אדם, כל מה שמדובר שם זה באנשים, לא תנאף, כל זה?
נכון. לא, כאילו לגלל דברים שחייבים עליהם מיטה. על לא תרצח ולא תנאף, חייבים מיטה. מה שאני כן, על גניבה לא חייבים מיטה. אז אנחנו מעדיפים לומר שהגניבה של ממון היא זו של קודשים, של קדושים ושל נפשות של עשרת הדיברות. בסדר? יש פסוק חשוב כאן, 18, פסוק 18. אולי לפני כן, פסוק 17, הערה חשובה. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חץ. מה זה לא תשנא את אחיך בלבביך? ואם אני שונא אותו לא בלב, אני אומר לו, אני שונא אותך. לא, אם אני, בלבביך הכוונה שאני מסתיר ממנו. הוא לא יודע שאני שונא אותו, ואני שונא אותו. אז אני אומר, לא תשנא את אחיך, יבך. ואם אני אומר לו בפנים, אני שונא אותך. לא, לא בפניו, זה ביני לבינו. אנחנו נכנסנו לחדר, אף אחד לא שומע, ואני אומר, אני שונא אותך.
אתה צריך לנמק.
האם אז אני עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך או לא?
אם אתה מנמק?
לא נימקתי, אני אומר אני שונא אותך. האם אז אני עובר על איסור לא תשנא את אחיך בלבביך? אני מפגין לו את השנאה.
אבל אתה גם עדיין שונא
בלבביך. אז אני שואל אותך, האם אני אז עובר על איסור לא תשנא את אחיך בלבביך או לא? התשובה היא לא. כן, ברגע שאני מגלה לו את שנאתי, אני כבר לא עובר על זה. זה לא בסדר, אז אני עובר על משהו אחר. מה אני עובר? על ואהבת לרעך כמוך. זה כן. כלומר, אני מבטל עשה, אבל לא תעשה, אין פה. זה עדיין לא בסדר.
לא תעשה יותר חמור.
יש תורה דורשת מאדם דבר שבעצם הוא בלתי אפשרי.
אתה שואל שאלה יפה. איך התורה דורשת מאדם דבר שהוא בלתי אפשרי? מכאן, מכאן שהוא אפשרי. לא קשור לקדושים. כי אם זה היה רק לקדושים, זה לא היה כתוב. זה לא היה כתוב כנורמה מחייבת.
שבטים, כנראה היו אנשים גדולים מאוד, ככה זה מקובל.
אבל הם עברו עבירה.
כן.
זאת העבירה.
הם שנו,
זה עבירה. אם זה עבירה, סימן שהם יכולו לא לשנוא אותו.
לא, בסדר, אבל הם היו אנשים גדולים מאוד.
נכון, והם חטאו.
גם אצל בימי דוד, אנשים גדולים מאוד, חטאו באותו חטא. נכון, זאת אומרת ש...
אם אתה אומר שזה חטא, סימן שיכולו לא לעשות.
עם ארזים.
בארזים.
כן, חטאו, אז מה עמנו?
אנחנו לא נחטא. כתוב בחז"ל שבימי דוד אנשים היו נופלים במלחמה, למרות שהם היו צדיקים, בגלל שהיה ביניהם דלטורים. הם היו מלשינים אחד לשני. מה שכן, אחאב, שהיו כולם עובדי עבודה זרה, אבל לא היה ביניהם דלטורים, כלומר היה גיבוש במחלקה, לא נפלו במלחמה. סימן שיש חטאים שגדולים נופלים בהם, שקטנים לא נופלים בהם. למשל, להיות נביא שקר. אני לא מסוגל להיות נביא שקר. למה? כי אני לא מועמד בינתיים להיות נביא. אז לכן, גם אם אני אבוא ואני אשקר, שהקדוש ברוך הוא אמר לי כל מיני דברים, לא יאמינו לי. מה שאין כן, נביא שקר. נביא שקר זה אדם מופלג, שכולם יודעים שהוא ראוי לנבואה, ובכל זאת הוא משקר בשם השם. אז זה חטא של אנשים גדולים, להיות נביא שקר.
דבר פרקטי.
כן.
אתה רואה בטלוויזיה או במועייניך, אתה רואה יוסי שריד שמכל שאומר...
זה נשמה. נשמה. יוסי שריד נשמה. כן. מה ש...
ברצינות. זה לפעמים אתה
רואה... זה עברית יש לו?
עברית מצוינת. זה באמת, הוא לא עושה ביות.
אז צריך לאהוב אותו מהצד הזה, מצד העברית. איזה יופי שיש לנו בישראל אנשים שלמרות רשעותם עדיין שומרים על עברית טהורה. זה לא ראוי לאהבה, תגיד. אתה לא צריך לאהוב את הרשע שבו. הרשעות זה רשעות. אבל אתה אוהב את הצד האהיב שלו, והוא תמיד קיים. מה הבעיה? איזה עברית יפה.
אוקיי, אז יש אחרים שגם עברית שהם מאוד...
קלוקלת.
כן, אני מתפסקת וגם ניהולים מצד הרשע גם כן.
אז תמצא משהו אחר.
למשל צבע עיניים, מה?
כן, צבע עיניים, אם יש לך טלוויזיה טבעונית. כן, שחור זה צבע? שחור זה צבע, נכון?
לא, זה חוסר.
לבן זה גם צבע? לא, אם נאמר ששחור זה צבע ולבן זה צבע, אז הטלוויזיה שמחרתי לך היא צבעונית. אלא מה? שתמיד אסור לשנוא, אתה אומר. מה שאתה רוצה לומר, תמיד אסור לשנוא, ומה שכתוב בדבריך זה בעובד. לא ככה כתבו הפוסקים. אבל אני רוצה לחזור פה לנושא שאתה מעורר עליך. הרגשות זה דבר שהוא תולדה של החלטה. כלומר, השקר של היצר הרע הוא לומר, זה שאתה אוהב או שונא, זה דברים בלתי נשלטים. זה לא נכון. יש החלטה לאהוב, יש החלטה לשנוא. ואם את מי שאני שונא, אני מגלה שעליי מוטלת החובה לאהוב אותו, אז אוהב. ואם מה שאני אוהב מתברר לי שיש לי חובה לשנותו, אז אשנא.
אדם שפוגע ממש מאוד מאוד יקר לך.
נכון.
יקר ממנושך, שאתה מוכן להקריב את הנפש שלך בשביל הדבר.
אני למשל נהרוג אותו. למשל, אדם שעובד עבודה זרה, זה פגיעה איומה, נכון? אדם שעובד עבודה זרה, זה פגיעה איומה, בדברים יקרים לנו מאוד, נכון? מה הדין? חייב סקילה, נכון? לוקחים אותו לבית הדין, סוקלים אותו, נכון? יש הלכה שכשסוקלים אותו, עושים את זה באופן מכובד, באופן שלא יבזה אותו. מאיפה למדו שאסור לבזות אותו? שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. ברור לו, מיטה יפה. מה אתה בא להרוג אותו, זה בגלל שכך הדין. אבל אתה צריך להרוג אותו, מעבר לחובתך, חובתך להרוג אותו כי התורה חייבה. בסקילה, כי התורה אמרה בסקילה. אבל כל השאר צריך לעשות את זה יפה. יפה. זאת אומרת, אתה יכול להבחין פה בין חוק יבש, אבל החוק היבש הזה הוא נולד למה? בגלל שהאיש הזה עושה דברים נוראים ואיומים. ואף על פי כן, ולכן התורה אמרה לסקול אותו. זה לא סתם חוק יבש פורמלי. ואף על פי כן, התורה אמרה שיחד עם זה צריך לאהוב אותו.
אני אחדד את השאלה.
חדדנה.
שמעתי שבזוהר וגם גאון מווילנה התייחס לזה, כתוב שלקראת הגאולה ערב רע להשתלט עלינו.
נכון.
זה מה שאנחנו רואים במועינים.
נכון.
אז כל החוקים האלה חלים גם על ערב רע או לא?
למה לא? אם אני יודע על יהודי שהוא ערב רע, לא צריך לאהוב אותו? מצוות ואהבת לרעך כמוך אני אומר כלפי כל יהודי, אפילו כלפי אדם דתי. גם אם הוא דתי צריך לאהוב אותו. אין החמור חכמים, עשה לך רב וקנה לך חבר והבדן את כל האדם לכף זכות. כל לרבות מה? אפילו את הרב ואת החבר. נידוי. בנידוי צריך לשנוא את המנודה?
ההתנהגות כלפיו.
ההתנהגות, משהו אחר. זה התנהגות של החברה. החברה מתרחקת ממנו, אני ממש צריך לשנוא. מה זה קשור? זה כמו שלמשל יש מצורע. מצורע. אסור, אם אתה לא רוצה להתאמה, אז אל תהיה בקרבתו. זה הדבר. לא, אתה בסדר גמור, אני אוהב אותך, אתה מישראל.
אתה רואה אדם שהוא מסכן את כלל ישראל ואת הארץ, ואתה לא שונא אותו?
לא, למה שאני אשנא אותו? צריך לפעול נגדו. אתה רואה מישהו שעושה מעשה רע, צריך להילחם נגדו, לא צריך לשנוא אותו. במובן האישי, יכול להיות שהוא אהוב, רצוי, זה נחמד. כן? מה הבעיה? לא, לאו דווקא. לאו דווקא, יש דינים, לפעמים ההלכה מחייבת להרוג. בית דין, כמובן. לא משנה, אבל איך הבית דין עושה את זה? הבית דין שהורג, הוא אוהב או שונא? לא נכון, הוא אוהב. כי יש לו ימים יהודים, והם מחויבים גם הם, ואהבת לרעך כמוך. ברור. אבל זה לעשות הבחנות, הבחנה פשוטה מאוד בין המחויבות לעשייה לבין עולם הרגשות. עולם הרגשות הוא נשלט. לא תשנא את אחיך בדבביך, הוכח תוכיח את עמיתך.
אפשר להמשיך בזמן? לקחת
בבקשה, את מישראל, אז אנחנו... לקחת את החוק לידיים, מה את מתכוונת?
זה אומר שקנאים פוגעים בו למשל.
אני לא מבין את השאלה. את שואלת, האם כל ענישה נעשה בבית דין? זאת השאלה? לא, לא תמיד. יש ענישה שלא נעשה בבית דין. למשל, הילד שלי עושה שטות, אני נותן לו סתירה. זה מכוון, זה נגד החוק אגב. אני מכריז כאן בזאת שאני עבריין ועובר על החוק. בסדר? זאת ענישה שמופקדת לא על ידי בית דין, אלא הופקדה על ידי ההורים. כי כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסר כאן. לא משנה, גם יכול להיות סתירה. זה אפילו הלכה במסכת מכות, שאב שיקה את בנו ומת, פטור מגלות, נכון? כי היה סוג במצווה, נכון? כלום. אז אם זה מדינה נורמלית, אז יגידו, זה בסדר, הוא קיים מצוות חינוך. אם זה מדינה לא נורמלית, אז יגידו, הוא חייב כנס, יישב בכלב, חמור.
אז אם אתה חושב שזה מדינה לא נורמלית,
נו? כמובן, כי צריך מסירות נפש על מצוות התורה. שאלה. ברור? אז זאת אומרת, כלומר, השאלה שלך, האם כל ענישה היא נתונה רק בידי בית הדין? התשובה היא לא. לא כל ענישה נתונה בידי בית הדין.
זה הדרך
חיוב, זה המתרגש השמידה.
שלא כל
דבר
בידי
בידי.
איך
הוא
דבר בידי בידי?
לא הבנתי מה
שאת
רוצה.
האם יכולה להתבטא ענישה שלא על ידי
בית
דין
ואין? אה, למה? הבאתי לך דוגמה. אדם נותן סתירה לבן שלו. זה ענישה שלא על ידי בית דין. מי שמסכן את חיי עם ישראל, זה בדרך כלל נעשה על ידי הצבא, הדבר הזה. הצבא, המשטרה, הם מטפלים בזה. אדם שמוסר, זה שאלה יפה. מה את רוצה? את רוצה שאני אגיד על יצחק רבין, נכון? זה מה שאת רוצה? לא, מה את רוצה ממני?
לא.
נו, אז מה את רוצה? יש דיני מוסר בשולחן ערוך? כן או לא? יש, אלו בחושן משפט, יש דיני מוסר. ודברים כאלה נעשו במשך ההיסטוריה. למשל, היה אצל רבי יצחק אלחנן ספקטור, היה מקרה כזה, שהיה אדם אחד שהיה חוטף ילדים ושולח אותם, בשביל המשטרה הרוסית, היו חוטפים ילדים ושולחים אותם לצבא הרוסי. כן, ילדים בני 8, שאחר כך היו מתגייסים ל-25 שנות שירות צבאי. שהם בכלל היו חוזרים, אם בכלל, כן, היו לגמרי מנוערים מכל זהות יהודית וכלום, שום כלום, כן, קנטוניסטים כמו זה. היה בקהילה בקובנו יהודי אחד שהיה חשוב בקהילה, והמשטרה הייתה מסייעת בידו, והוא היה מסייע ביד המשטרה, והוא היה חוטף את הילדים האלה. היה מגלה להם איפה יש ילדים שמסתירים אותם. והוא היה יושב במזרח, המזרח מקום מכובד ליד הרב. בתפילת כל נדרי ביום הכיפורים, עטפוהו בתליתו, קשרוהו וזרקו אותו לנהר. באה המשטרה, אמר הרב אלחנן, יצחק אלחנן, לא יודע מה קרה, אני הייתי עסוק בתפילה, לא מבין מה קרה. ברור שזהו שנתן את ההוראה. ברור. ואחר כך האיש הזה הופיע בחלום, לפני רבי יצחק אלחנן, ואמר, דנתם אותי דין תורה. אבל למה ביום כיפור? התלונן. למה לעשות לי את זה ביום כיפור? לא יודע אם אדוני. אז דיני מוסר היו בכל הדורות, ברור, מסכת בבא קמא, יש פרק שלם על זה, הדיני מוסר.
סבא של הרב זיני, הרג
כזה. הרג מישהו, כן.
הוא הושיב לו
כיסא. טוב, הוא הושיב כיסא.
בלי לחשוב הרבה.
אבל הוא מת או לא?
כן. מת?
טוב, משנה. כן. כן. נו, לכן אומרת הגמרא, אין שמחה אלא בבשר ויין. זאת אומרת שיש פעולה מעשית של שמחה שאותה אפשר לחייב.
השאלה היא על הרגע
כן, כן, אפשר. נכון, למה לא? אם באמת הוא מצווה באותה שעה don't worry be happy, אז הוא יהיה happy, מה הבעיה? כן, למה לא? בזמנו הרב צבי יהודה קוק, כשנודע לו שגיסו הרב נתן רענן מת, זה היה בשבת, ולא רצו לספר לו את זה ולא ידעו שהוא יודע, חשבו שהוא לא יודע, המשיך את שגרת השבת בשמחה ובטוב לבב כמו בכל שבת. התפללו ערבית בשמחה, אמרו הבדלה בשמחה, גמר לשתות את כוס היין, נפל על הרצפה והתחיל לבכות. זאת אומרת שהוא שלט הרגשות שלו.
לא, זה אומר שהוא שלט בגיטי החיצוני של הרגשות שלו. הוא נפגין שמחה,
יכול להיות שגם הייתה לו שמחת הלב.
יכול
להיות שכן, יכול להיות שכן. זאת אומרת שהסיפור הזה שהרגשות אינם דבר הנשלט, זה לא נכון. גם
דרוריה ברבים מהם,
אותו דבר? שמה?
שלמה,
יש בית המענה, מותי שבת, חצת. כן, כי היא פחדה שהוא לא יוכל לעמוד בזה, נכון? נכון, אז זה בהחלט, זה בהחלט נשלט. זה עניין של תרגול כמובן, לא כל אחד יודע. כן, היינו פה בהוכחת הוכחה. כן. עכשיו, זה לא תשנה את החביל עליך. עכשיו אנחנו דנים בשאלה של מה זה הוכח תוכיח את עמיתך. מה הדין של הוכח תוכיח? אני רוצה לציין, לגבי דין מוסר, זה לא קשור בכלל לסברות של יגאל עמיר, שזה ודאי לא שייך לעניין. כן? שהוא סבר גם כן שהוא רשאי לרצוח את יצחק רבין, זרנו לברכה, בגלל דין מוסר, זה לא קשור לעניין. זה שטויות. זה שטויות. זה יצר הרע אפילו, כן? לא קשור לעניין. ואפשר גם להסביר את זה, בהזדמנות, אולי נלמד את הסוגיה, מדוע הוא לא צדק. אבל זה רק כדי שלא תהיה לכם איזושהי סיבה לטעות. טוב, בואו נחזור לעניין. כן? לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. מה תוכן המצווה? מה זה הוכח תוכיח את עמיתך?
אם יש סיכויים שהוא יחזור, יעשה תשובה, אז תוכיח אותו.
מניין לך?
דבר מתוך.
אז מה? מה זה?
אם אתה... אם אתה... קרוב אליך, לא
מתושב. יפה, יש בזה מה. יפה. זאת אומרת שהכיוון של התוכחה זה על מנת להחזירו בתשובה. נכון? אז להחזיר יהודי בתשובה זה קיום מצוות תוכחה. אבל אם אני צועק עליו, זה אסור, שבס, אוי גבלט, מה עשיתי כאן? מצווה תוכח תוכח לא קיימתי. יכול להיות, לפעמים במצבים מסוימים, שאני מקיים בזה מצוות מחאה. משהו אחר לגמרי. לא, לפעמים יש מצווה למחות. כלומר, אני מוחה על דבר שנעשה, כי זה חמור, כי זה סקנדל, צריך להילחם על זה. אז מחאה קיימתי, אבל תוכחה לא קיימתי. ואז לפי זה תשקל כדאיות המחאה לפי התנאים. תדע? מה? אפילו 100 פעמים, זה מה שדורשו. הוא יהיה הרבה מקרבך. כלומר, כל דבר שהוא לקדם את הטוב לעומת הרע, זה בכלל הוא יהיה הרבה מקרבך. אבל אתה צריך לעשות, בתחבולות עשי לך מלחמה, לראות אם זה כדאי, אם זה כדאי או זה לא כדאי. לכן אין חיוב אבסולוטי של מחאה, כי אם זה המצווה דהורייתא, היית חייב למחות בכל מצב. ועד רבה, חיוב המחאה הוא לא תמיד בכל מצב. זה הרשב"א כותב. הרשב"א כותב שלפעמים צריך לשקול מתי לשתוק. לא, לא.
לדוגמה, יש לך שכנים, אנשים נחמדים מאוד, ממצים ומוכנים לעזור, אבל הם מה לעשות, הם אינם דתיים ומסורים שבת וכל מיני דברים. אז אם אתה יודע במפורש שהוכחה שלך לא תשיג שום דבר,
זה לא תוכחה. זה לא תוכחה.
גם למחות זה לא יעזור.
אז אל תמחה.
אז פשוט
להתעלם
מזה וזה.
לא, לתת הרבה אהבה.
בסדר, אבל...
זה לא להתעלם, אוהב את הבריות, כתובנו.
אוקיי, אז
אבל אתה לא יודע מתי הזרע שאתה זורע אמור לנדוד, נכון?
אבל אתה הולך לפי מה שעיניך רואות. אין לאדם, לדיין, אלא מה שאין אבו. כתוב, ואהבת את השם אלוהיך, זה למדו שיש שם שמיים מתאהב על ידך. תוכיח, תוכיח את עמיתך ולא תסלף חטא. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך. יש בזה כמה הלכות. לא תיקום, לא תיטור. איסור נקמה הוא כדלהלן. אם מישהו, אמרתי מישהו, אתה יכול בבקשה להשאיל לי את הטייפ שלך? אני הולך לשיעור של הרב שרקי. האם אתה יכול להשאיל לי את הטייפ? לא. לאחד כמוך אני לא משאיל טייפים. זה לא יפה עכשיו. אחר כך למחרת הוא בא ואומר, אתה יכול בבקשה להשאיל לי את הרכב? אני מאוד ממהר לחתונה ואני אפסיד את הזמן של החופה, אני צריך את הרכב, אתה יכול להשאיל לי? אתה אומר לו, כשם שאתמול לא השאלת לי את הטייפ, כך אני היום לא משאיל לך את הרכב. וזאת עברת על איסור דאורייתא של לא תיקום. איך אומרים על לא תיטור? על לא תיטור זה התגובה ההפוכה. בא בן אדם, אומר, אתה יכול להשאיל לי את הרכב? אתה אומר לו, כן, בוודאי, איני כמוך שלא השאלת לי אתמול את הטייפ. קח את הרכב. אתה בזה עובר על איסור דאורייתא של לא תיטור. הלו. עכשיו, בוא נראה מקרה אחר. אחד נותן לך סתירה. עכשיו, מה אתה עושה? מחזיר לו. מה אם לא תיקום? הוכיח תוכיח, אתה יכול ללכת, להגיד לו, תשמע, זה אסור שנאמר פן יוסיף להקותו, וזה אסור, לא בסדר. מה זה הגנה עצמי? לא! אני לא מתגולל, אני יודע שהוא לא ייתן לי עוד סתירה. אני מותר לי לתת לו. זה שהוא נתן לי סתירת לחי, זה לא בסדר. זה לא בסדר. השאלה אם זה בסדר? זה לא בסדר? למה זה לא בסדר?
אדוני השופט,
זה התחיל
ככה,
הוא החזיר לי סתירה. נכון. אין תחדה אם זה בבית משפט. בדין. התשובה היא פשוטה מאוד. זה מותר. כי איסור לא תיקום נאמר בממון, לא במכות. לא, בנזק הגוף לא נאמר לא תיקום. אז אם אדם הזיק את ממוני, אסור לי למכור, אבל הזיק את גופי, אני יכול למכור.
גם באיחור, גם בפרט
המאוחרת? בטח.
זה לא תיקום.
זה לא תיקום.
איפה מישהו שם לי רגל?
שלושים שנה אחר כך, יום אחד, שלושים שנה אחר כך, אני שם, צ'יק, הוא בדרך לבורסה, הוא רוצה בדיוק להשקיע, ובום. זה בסדר.
ברור שלך, הוא שבר.
מה?
אתה לא חייב להודיע.
לא, מה פתאום? זה... עכשיו.
זה קורה,
גם לא תיתור. אבל. גם לא תיתור זה בממון. אבל. אבל, אף על פי כן, מידת חסידות היא שלא להשאיל.
זה מידת
נצרות. לא, זה לא מידת נצרות.
זה הלכי השנייה
לחיות. לא, גם לחי השנייה זה לא נצרות. נאמר במפורש בספר איכה, איכה לא נכתב על ידי נוצרים, נכתב על ידי ירמיהו הנביא. לא, לא כתוב ככה. נאמר עוד יותר טוב. כתוב, טוב לגבר כי ישאול בנעוריו, ישב עליו וידום, בדת וידום כי נטל עליו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה.
רגע,
זה מה שהם
דורשים. למכהו מכה בלחי של
חמור,
כמו ששלשום נטל
לפני. יסבע בחרפה. אלא ברור, ייתן למכהו לחי, זה מידה טובה. שאדם נותן את הלחי השנייה לאלה שמכים אותו, זה כתוב באיכה שזה טוב. מתי זה טוב? כשהאדם זקוק לזה כדי לבנות את מידות הנפש שלו. כלומר, אדם חש בקרבו שיש לו עזות פנים, והוא רוצה לעבוד על המידה הזאת. אז הוא מוצא פטנט, הוא מתנהג בהתנהגות שאיננה ההתנהגות הרגילה, אבל לפי צורכי עצמו הוא זקוק לזה, נותן למכהו לחי. זאת אומרת, כתוב טוב לגבר כי יישא עול בני עוריו, כי בנעורים יש עזות, הוא צריך להתגבר על העזות הזאת. זאת אומרת, זה לא איזה מין מוסר לשמה לתת את הסתירה, אלא לפי הצורך. אבל זו מידת חסידות. עכשיו, מה שהנצרות אמרה, היא אמרה שזו מצווה. כלומר, זאת נורמה מחייבת. נורמה מחייבת זה כבר לא נורמלי. כי אז אנחנו מפקירים את העולם בידי הרשעים. לכן, זה שנותן מכות צריך, או נגיד מותר להכותו בחזרה, זה חלק מדרכי תיקון העולם. זה לא בשביל הכיף של הנקמה, אלא זה בגלל שאי אפשר שהעולם יהיה נתון בידי העלמים. אנשים אלימים צריכים לדעת שהם עלולים לחטוף בחזרה, כן? ולכן אפילו אחרי 30 שנה, כדי שאנשים יפחדו, בסדר? אבל זה לא, אבל מצד המידת חסידות, ודאי ראוי לאדם למחול ולוותר ושלא אכפת לו, כי הרי הנזק שזה עושה לו בנפש הוא נוקם יותר גדול, כן? מה אתה אומר? זה מידת חסידות שהתורה הפכה אותה למצווה. זאת אומרת, היה מצד ההיגיון, היה אפשר לומר, שגם בממון במקום. אבל מכיוון שזה פחות פוגע בעצמיות החיים, זה רק פוגע, זה רק כסף, אז התורה אמרה פה תלכו.
זה שבע עשה כלום עכשיו, הוא עשה לך, כשהוא לא השאיר לך את הפה, הוא לא מחויב להשאיר לך את
הפה. הוא לא מחויב, זה... נכון,
לא
נשאר גם בזה. נכון. אבל זה לא בסדר שהוא לא עשה את זה, הוא עבר על ואהבת לך כמוך ועוד כמה דברים. כן? מה? יש הרבה טוב, יש הרבה דברים שהוא עשה שהם לא בסדר. טוב, אז זה לא תיקום, לא תיטום. ואהבת לרעך כמוך. אני אשם. אמר רבי עקיבא, זה כלל של גדול בתורה. כלומר, אדם גדול בתורה צריך שמה שידריך אותו זה ואהבת לרעך כמוך, נכון? איך אמר רבי עקיבא? זה כלל גדול בתורה. אז זה הכלל של מי?
כולל גדול
בתורה. לא, לא כתוב בבד. בנוני? בנוני פועל? כותבים עם וב, מצטער. לא. בנוני פועל זה עם וב. כן? אז אם כן, זה כלל של אנשים שהם גדולים בתורה. רוצה להגיד למה זה כלל גדול בתורה? כי הרי התורה, במה עוסקת? באיזה מידות? בין אדם למקום, בין אדם לחברו, ובין אדם לעצמו. ואילו מצוות ואהבת לרעך כמוך, היא מצוות בין אדם לחברו. אז זה רבי עקיבא אומר שזה כל התורה כולה. גם הלל, רב רב רבו של רבי עקיבא, גם הוא אמר לאותו גר שרצה להתגייר, אמר לו, מה זה כל התורה כולה על רגל אחת? מאן דסני נילך, לחברך לתעביד, וידך פירוש ההוא זיל גמור. שם גם כן רשי שואל, באותה סוגיה בגמרא, איך הוא יכול להגיד שזה כל התורה כולה, מה עם בן אדם למקום? רשי נותן שם תשובה יפה. מה התשובה? רעך ורע אביך אל תעזוב. מי הוא רעך שהוא גם רע אביך? זה הקדוש ברוך הוא. אם כן, ואהבת לרעך כמוך, גם הקדוש ברוך הוא נקרא רעך, אז הכל אותו דבר. בסדר? אבל מה זה אומר, אם זה ככה, שרעך זה גם הקדוש ברוך הוא? זה אומר שדרך רעך נבחן הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא. על דרך מה שאמרו, כל שדעת הבריות נוחה ממנו, דעת המקום נוחה ממנו. אז עכשיו, זה יכול להיות שזה מתחלק לפי זמני ההיסטוריה. יש זמן בהיסטוריה שבו האדם נידון לפי היחס שלו אל הקדוש ברוך הוא. איפה זה? בגן עדן. בגן עדן יש פגישה ישירה, ואז הקדוש ברוך הוא מצווה בן אדם למקום. אם אתה עומד בזה, אתה בסדר, לא עומד בזה, אתה לא בסדר. בן אדם למקום זה המבחן של האדם לפני ההיסטוריה. אבל מאז שגורשנו מגן עדן אין לנו קשר ישיר. אז מה בוחן אותנו? הקשר אל רעינו. הקשר שלי אל רעי מברר מה היה, מה הייתי, איך הייתי מתייחס לקדוש ברוך הוא, לא יכולתי להיפגש איתו ישירות. ולעתיד לבוא, בן אדם לעצמו. אין שבלעתיד לבוא, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו למור דעות השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, בתוך עצמיות הנפש האדם ידע מי הוא. זה אותה מחלוקת שמצאנו בבראשית רבה, מה הפסוק החשוב יותר בכל התורה, ויש שם שלוש דעות. דעה אחת, ואהבת לרעך כמוך, בבראשית רבה, ואהבת לרעך כמוך, או זה ספר תולדות אדם, או את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. לא זוכר. מה? זה לא בראשית רבה, איפה זה? רק שמה זה מופיע? אני חושב שיש עוד מקום. טוב, לא משנה, ויש מי שאמר את זה. אז אם אתה אומר ואהבת לך כמוך, אז בן אדם לחברו. אם אתה אומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, זה בן אדם למקום. זה ספר תולדות אדם, זה בן אדם לעצמו, שהאדם הוא מוליד את עצמו. וזה בעצם שלושתם כלולים בפסוק שלנו. ואהבת, ואהבת לרעך, זה בן אדם לחברו. כמוך, זה בן אדם לעצמו. אני השם, בן אדם למקום. ומצד האמת, אי אפשר לאחד בלי שני האחרים. כי אם אני אוהב את חברי, זה סימן שאני אוהב את עצמי, כי אני הרי צריך לאהוב אותו כמוני. אם אני לא אוהב את עצמי, איך אוהב אותו כמוני? ואיך אוהב אותו אלמלא שאני השם? כי הרי מצד מה הוא אהוב עליי? מצד משותף שיש בו לבני, ששנינו בצלם אלוהים. אם כן, זה שלושתם מחוברים זה לזה בהכרח. לכן זה כלל גדול בתורה. אין שום מחלוקת. שמה, אגב, זה לא רבי עקיבא שאומר ואהבת לרעך כמוך, אז מישהו אחר. לא. לא זוכר. לא זוכר. להפוך או לא? כן, להפוך, נכון? טוב, זהו.